השיעור היום מוקדש בשמחה רבה בעזרת השם לזכותו של אחד הלומדים שזוכה היום לעשות סיום שס של כל התלמוד לכבוד יום הולדתו ה-50. בשמי ובשם הלומדים אני מברך אותו שיזכה להמשיך ללמוד גמרא מתוך קדושה, נחת, שמחה ובריאות, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, הוא ומשפחתו ישר כוח עצום, שנזכה כולנו דרכם תלמדו לזכותו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת סבו של אחד הלומדים, משה בן שלום יוסף גולדמן, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בכ"ד שבט תשמ"ד, וגם לעילוי נשמת הסבתא חיה בת רב צבי גולדמן, שהלכה לעולמה בד' מרחשוון תשמ"ה, נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, במיוחד במסכת מנחות, שכאן אנחנו לא מצליחים כרגע לעשות שיעורים ברצף, אבל בזכותכם כן יש שיעורים כשיש הקדשה, אז נודה לכם תיכנסו לאתר סיני, ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף למד א' במסכת מנחות. נתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד הקודם, ונסיים קצת מעל אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, ממש בדרך אגב, נדבר על רבי שמעון שזורי. בחלק השני, נחזור לעניין ספר תורה לגבי ספר תורה שנקרא. אז החלק הראשון לגבי רבי שמעון שזורי. נזכיר שאתמול דיברנו על ספר תורה שהסופר שכח אחד משמות השם, איך מתקנים את זה? אז בין השאר ראינו שלפי רבי שמעון שזורי אפשר לצלוט, כלומר אפשר להשלים על ידי זה שהוא כותב את שם השם מעל המקום שבו זה אמור להיות, מעל השורה, הוא רק התנה את זה שלא יכתוב חלק מהשם למעלה וחלק למטה, אלא את הכל למעלה, זה היה רבי שמעון שזורי בברייתא, ואז אחרי הברייתא, הגמרא הביאה מימרה של אולה בשם רבי חנינה, שהלכה כרבי שמעון שזורי באיזשהו דין מסוים, ואז הוא הוסיף שבעצם בכל מקום הלכה כמותו. והגמרא שאלה לגבי איזה דין מסוים הוא התכוון בהתחלה שהלכה כמותו, ויציע אולי הכוונה למה שהרגע אמרנו, לגבי תליית שם השם מעל השורה. אבל הגמרא דחתה את זה, כי אומנם זה נכון שהלכה כמותו, אבל לא לזה הוא התכוון כאן באותה הלכה מסוימת, כי אחרי אותה ברייתא של מי ששכח את שם השם, אז הגמרא כבר הביאה אמוראים שפסקו כחלק מהתנאים בברייתא, והיא לא הזכירה שם גם את רבי חנינה בשם אולה שהלכה כרבי שמעון שזורי. אז אומנם הוא ודאי פוסק שהלכה כמותו, אבל לא לזה הוא התכוון כשהוא דיבר בהתחלה על הלכה מסוימת, כי אם כן הגמרא הייתה מזכירה אותו, אלא הוא התכוון לאיזושהי הלכה אחרת. עכשיו את כל זה ראינו כבר אתמול. היום מה שנעשה זה נראה שני סעיפים. בסעיף הראשון נחפש באמת לאיזה הלכה אחרת אולה בשם רבי יוחנן התכוון שהלכה כרבי שמעון שזורי. אחר כך בסעיף השני נראה עוד הלכה של רבי שמעון שזורי ונשאל האם גם בזה הלכה כמותו. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון, לאיזה הלכה אחרת אולה בשם רבי חנין התכוון לומר שהלכה כרבי שמעון שזורי, וכאמור את הצעה הראשונה כבר ראינו, והיום נראה עוד 6 הצעות שאת כולם נדחה חוץ משתי הצעות האחרונות. אז אנחנו יוצאים לדרך, זה ממש מסע ברחבי השס, כי כל הצעה באמת עוסקת בנושא אחר לגמרי, אז יהיה מעניין, בואו נתחיל. אז ההצעה השנייה זה לגבי משנה בחולין בדין של בן פקוע. בן פקוע זה אומר שאם שוחטים בהמה ומוצאים ולד בפנים, אז אם הוולד הזה מת, אז הוא לא צריך שחיטה, כי השחיטה של האמא שלו מתירה גם אותו. אבל מה אם הוולד חי? אז כאן יש מחלוקת בתנאים. רבי מאיר אומר שהוולד צריך שחיטה, רבנן אומרים שמדאורייתא הוא לא צריך ומספיק שהוא פשוט ימות ואפשר לאכול אותו, אבל מדרבנן, אם כשמצאו אותו בפנים הוא היה כבר ממש מפותח שהוא יכול לקום וללכת על הארץ, אז הוא כן צריך שחיטה מדרבנן. רבי שמעון שזורי מקל יותר ואומר שאפילו שהוא כבר גדול לגמרי, בן 5, אפילו שהוא כבר יכול לחוש, בכל מקרה, ברגע שהוא מת הוא מותר והוא לא צריך שחיטה. זה רבי שמעון שזורי. וההצעה השנייה היא שלזה התכוונו לה כשהוא דיבר על הלכה מסוימת שהלכה כמותו. אבל את ההצעה הזאת הגמרא דוחה, לא כי הוא לא סובר שהלכה כמותו, אבל לא לזה הוא התכוון. למה? כי שם זה אירי כבר אמר בשם רבי חנינה שהלכה כרבי שמעון שזורי, וממילא אם גם אולה אומר את זה בשם רבי חנינה, אז היה צריך להביא גם אותו. מזה שלא הביא אותו, כנראה שלא לזה הוא התכוון. ואגב, זה גם יהיה סגנון כל הדחיות שאנחנו נראה בכל ההצעות הבאות, שיש כבר המורה שפסק כך, ואם זה גם היה אולה בשם רבי חנינה, היו מזכירים גם אותו, לכן כנראה לא לזה הוא התכוון. ואנחנו עוברים להצעה השלישית. הצעה השלישית זה שהוא התכוון למשנה בגיטין, ונקדים שאם סתם אדם אומר לאנשים תכתבו גט לאשתי, אז הם באמת כותבים, אבל הם לא נותנים אותו, כי הוא לא אמר תכתבו ותתנו, אלא רק תכתבו. אבל אם הבעל הזה היה יוצא בקולה, כלומר אדם שהמלכות עומדת להרוג אותו, שהוא עומד לצאת בשיירה, והוא אמר תכתבו גט לאשתי, כאן ההנחה היא שהוא התכוון שגם יכתבו וגם יתנו, רק שהוא לא היה מרוכז בגלל הלחץ והוא לא הזכיר את זה, כי מן הסתם הוא רוצה שגם יתנו בשביל שלא תיפול ליבום. עכשיו בא רבי שמעון שזורי ואומר אותו דבר גם לגבי חולה מסוכן, שמן הסתם הוא התכוון שגם יתנו, ואולי לזה התכוון אולה בשם רבי חנינה שהלכה כמותו. זאת ההצעה השלישית, ועוד שנייה נראה את התחייה של זה אחרי שנראה קודם את ההצעה הרביעית. הצעה רביעית זה שהוא התכוון למשנה במסכת דמי, וגם כאן נקדים שאם אדם מפריש תרומה או תרומת מעשר, ואז התרומה מתערבבת חזרה בתוך החולין המתוקנים, אז היא מדמת, כלומר החולין עכשיו אסורים באכילה לזרים, אלא רק לכהן, אלא אם כן יש בחולין פי 100. עכשיו זה נכון כשהוא הפריש תרומה או תרומת מעשר מטבל ודאי. אבל מה לגבי אם יש לו דמי? דמי זה תבועה שהוא קנה מהמארץ, כשהנחה היא שמין הסתם המארץ הזה כן הפריש תרומה גדולה, אבל לגבי שאר התרומות ומעשרות יש סיכוי שהוא לא הפריש, אמנם הרוב כן אבל חלק לא, ולכן חזל גזרו שמי שלוקח תבועה מהמארץ זה נקרא דמי, אז צריך להפריש, אז מה באמת אם הוא הפריש מעשר ואז תרומת מעשר ואז אותה תרומת מעשר חזרה והתערבבה בתבועה המקורית, אז גם כאן חזל גזרו שזה מדמה, כלומר זה מותר עכשיו רק לכהנים, אלא אם כן זה בטל במאה, אבל אומר רבי שמעון שזורי, כאן, כיוון שזה רק מדרבנן, יש דרך להקל. וזה שהוא פשוט ייגש לאותו עם הארץ שממנו הוא קנה את התבועה, וישאל, האם הפרשת או לא? עכשיו, סתם ככה לא סומכים על זה, כי אולי הוא לא יגיד אמת. אבל כאן, שזה סוג של גזרה על גזרה, כי זה גזרה שבכלל צריך להפריש מדמי, וזה עוד גזרה שאם זה חזר והתערבב אז זה לא בטל ברוב, אז כאן הקל הוא שיכול לשאול אותו, ואם הוא יאמר שהוא הפריש, הוא יכול לסמוך עליו, וכל העסק מותר באכילה. זה מה שכתוב שם במשנה, וזאת ההצעה הרביעית, למה אולה בשם רבי חנינה התכוון שהלכה כרבי שמעון שזורי, אבל גם את ההצעה הקודמת לגבי הגט, וגם את ההצעה הזאת לגבי דמי, הגמרא דוחה, כי לגבי שני הדברים אלו כבר רבי יוחנן אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי. ושוב, אם גם אולה בשם רבי חנינה התכוון לזה, אז יהיו מביאים גם אותו, אז כנראה שלא לזה הוא התכוון, ואנחנו עוברים להצעה החמישית, שזה כבר 9 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שהוא התכוון לברייטה גם כן לגבי תרומות ומעשרות. עכשיו נקדים שבתרומות ומעשרות אסור להפריש מגידולים של שנה אחת על שנה אחרת. זה נקרא שלא מפרישים מהחדש על הישן או מהישן על החדש. עכשיו, לפי מה מגדירים מה שייך לכל שנה? אז זה תלוי באיזה גידול מדובר. כלומר, אם מדובר למשל בפירות, אז בודקים מתי זה חנת. אם זה חנת בשנה א', זה שייך לה, ואם זה חנת בשנה ב', זה שייך לה. לעומת זאת בירקות, הולכים לפי זמן לקיטה. של הירק, ולעומת זאת בזרעים הולכים לפי זמן ההשרשה. עכשיו בא אדם ושתל פול המצרי, שזה סוג של קטנית, והוא זרע את זה בשביל זרעים, ולכן כמו שאמרנו, זרעים זה לפי זמן ההשרשה. עכשיו הבעיה היא שההשרשה הייתה סביב ראש השנה, ואין באמת אפשרות לדעת מה השריש לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה. וממילא, אם הוא ייקח את כל הזרעים האלו ופשוט יפריש מהם, יש סיכוי שהוא מפריש מהישן על החדש או מהחדש על הישן. מה עושים? אז אומר רבי שמעון שזורי, יש שיטה. הוא ייקח את כל הזרעים, יערבב אותם ממש טוב, ואז יפריש. ואז מן הסתם, בחלק שאותו הוא מפריש, יש גם מהישן וגם מהחדש, והוא יכוון להפריש מהחדש על החדש ומהישן על הישן. זאת הברייתא, וכאמור, זאת הצעה חמישית שלזה התכוון אולה בשם רבי חנינה, שהלכה כרבי שמעון שזורי, אבל גם את זה דוחים בצורה דומה לכל התחיות הקודמות, שכבר שמואל אמר בשם רבי יוחנן, שהלכה כמותו, ואם גם אולה התכוון לזה, אז היו מזכירים גם אותו, ולכן גם לזה הוא לא התכוון, ואנחנו עוברים להצעה השישית והשביעית, שאותם סוף סוף לא נדחה. הצעה השישית, זה ממש בשורה האחרונה של העמוד הקודם, זה של רב פאפה, וזה שהוא התכוון למשנה במסכת כלים. יש דין שכלי עץ גדול במיוחד, כזה שהוא בגודל של 40 סאה, אפילו שהוא כלי, הוא לא מקבל טומאה, כי אם זה כזה גדול, כמו איזה ארון בחדר, זה בעצם כבר לא מוגדר ככלי. עכשיו, באותה משנה יש שתי מחלוקות לגבי איך מודדים את אותם 40 סאה. מחלוקת אחת זה שלפי בית שמאי מודדים מבפנים, האם הוא יכול לקבל בתוכו 40 סאה, לא כולל הדפנות, ואילו בית הלל מקלים יותר ואומרים שמודדים בחוץ, כלומר כולל הדפנות. זאת מחלוקת אחת, זה לא קשור אלינו. מחלוקת שנייה זה האם כוללים גם את הרגליים של הכלי ואת הלויזבזין, שזה המסגרת. רבנן אומרים שלא, כי זה כמו כלי נפרד. רבי יוסי אומר שכן, אבל רק אותם ובלי הרווח שבין הרגליים. רבי שמעון שזורי אומר שאם זה רגליים שהם נמוכים מטפח, אז אפילו הרווח שביניהם כלול ב-40 סאה, וזאת ההצעה השישית שלזה רבי חנינה בשמולה התכוון שהלכה כרבי שמעון שזורי, והצעה הזאת מתקבלת. הגמרא לא דוחה אותה. הצעה השביעית שגם היא מתקבלת זה של רב נחמן בר יצחק, זה בשורה השביעית בעמוד א', וזה שהוא התייחס למשנה במסכת טהרות. ונקדים שמדאורייתא, כשדבר נטמע, אז הוא תמיד בדרגה נמוכה יותר ממה שטימא אותו. כלומר, אם משהו נגע באב הטומאה, אז הוא לא נהיה גם אב הטומאה, אלא הוא נהיה ראשון לטומאה. ואם משהו נגע בראשון, הוא לא נהיה ראשון, אלא הוא נהיה שני. ואם משהו נגע בשני, הוא לא נהיה שני, אלא שלישי. תמיד זה יורד בדרגה. אבל באו חז"ל וגזרו על משקים שנטמעו, שלא משנה ממה הם נטמעו, מאב, מראשון, ראשון, משני, הם תמיד יהיו ראשון. זה נקרא כאן, הם תמיד יהיו תחילה, כלומר ראשון. עכשיו, על איזה משקים גזרו? אז התוספות מאירים שברור שאם מדובר במשקה נוזלי, אז הכוונה היא לכל המשקים שמכשירים לקבל תומה, כלומר, טל, מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, לגבי כולם גזרו שהם תמיד יהיו ראשון. אבל זה כשהם נוזלים. מה לגבי כשהם קרשו? אז בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שזה רק ביין ושמן, חכמים אומרים שזה גם בדבש, ואילו רבי שמעון שזורי, לפי התיקון של הגמרא, הוא מצמצם את זה, ואומר, זה דווקא ביין ולא בכל השאר, וזאת הצעה שביעית שלזה התכוון אולה בשם רבי חנינה, שהלכה כרבי שמעון שזורי. ועד כאן שבע הצעות למה הוא התכוון, כשהצעה השישית והשביעית התקבלה, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד א', ועד כאן בעצם הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור לגבי רבי שמעון שזורי. הסעיף השני זה שהגמרא מביאה ברייתא, ששם יש עוד הלכה של רבי שמעון שזורי, ואנחנו נשאל האם כשאולה אמר בשם רבי חנינה שהלכה כמותו, זה כולל גם את אותה ברייתא, אז את הדיון כאן נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נבין מה הדין בברייתא, ובשלב השני נשאל האם הלכה כמותו. אז שלב ראשון, מה הדין בברייתא? הנושא שם זה שוב תערובות בתרומות ומעשרות. מקודם דיברנו על כשאדם מפריש תרומה וזה חזר והתערבב בחולין, ששם אמרנו שמדורייתא זה בטל ברוב, אבל מדרבנן צריך 100. עכשיו אנחנו מדברים לא על ערבוב של תרומה עם חולין, אלא על ערבוב של טבל עם חולין. כלומר, תבואה שעוד לא תוקנה, שהתערבבה עם תבואה שכבר תוקנה. וגם כאן מדאורייתא הטבל הזה בטל ברוב, אבל מדרבנן גזרו, וכאן הגזרה יותר חמורה, הם לא אמרו זה בטל במאה, אלא הם אמרו זה לא בטל בכלל. ובאמת מקרה כזה קרה לרבי שמעון שזורי, והוא בא לרבי טרפון, והוא הציע לו טריק. הוא אמר, תביא עוד תבואה, שגם היא טבל וצריך להפריש עליה, ותפריש ממנה עליה, ועל הטבל שכאן בתוך התערובת, וכך תפתור את הבעיה של התערובת. עכשיו, התבואה הנוספת הזאת שהוא מביא, היא לא יכולה להיות תבואה שחייבת בתרומות ומעשרות מדאורייתא, כי הרי התבואה בתוך התערובת, מדאורייתא היא פטורה, רק מדרבנן היא חייבת, ואי אפשר להפריש מן החייב על הפטור. אלא צריך שאותה תבואה נוספת שהוא מביא, תהיה תבואה שחייבת רק מדרבנן, אבל מדאורייתא גם היא פטורה. וככה יוצא שהוא מפריש מתבואה שחייבת מדרבנן, על תבואה שחייבת מדרבנן, כלומר התערובת, ואז באמת זה בסדר. עכשיו, אותה תבואה נוספת שאנחנו צריכים שהיא תהיה חייבת רק מדרבנן, למה באמת היא חייבת רק מדרבנן? מה המקרה שלה? אז לגבי זה, יש שתי גרסאות, מה הוא בעצם מציע לו? נאמר את זה בקצרה ואז נפרט. גרסה אחת שהוא אמר לו, תביא תבואה של דמי, גרסה שנייה, תביא תבואה של נוכרי. עכשיו נפרט. אז שוב, גרסה ראשונה זה שהוא אמר לו תביא תבואה של דמי, שכמו שאמרנו מקודם, הכוונה היא לתבואה של עמי הארץ, שתרומה הם כן הפרישו, אבל את שאר המעשרות ותרומות, אז רוב האנשים הפרישו, אבל חלק לא, ולכן חזל גזרו בכל זאת להפריש, זה מה שהוא הציע לו, ולמה הוא לא הציע לו את ההצעה השנייה שהביא תבואה של נוכרי? כי הוא סובר שתבואה של נוכרי חייבת מדאורייתא, כי הקניין של נוכרי בארץ לא מפקיע מהתרומה, ולכן הוא אמר לו דמי ולא אמר לו נוכרי, זו הגרסה הראשונה. בגרסה השנייה זה בדיוק הפוך, שמה שהוא הציע לו להביא זה דווקא תבואה של נוכרי, כי הוא סובר שהקניין של גוי כן מפקיע מהחיוב מדאורייתא, ולכן הוא חייב רק מדרבנן, ולמה הוא לא הציע לו להביא דמי? כי הוא חולק על כל ההנחה הזאת של דמי, כלומר עד עכשיו אנחנו שרוב עמי הארץ כן היו מעשרים, ורק חזל אמרו שמה לא יסרו, אז תפריש, לעומת זאת לפי הגרסה הזאת, הוא סובר שזה לא נכון, אלא באמת רק חצי מעמי הארץ מפרישים, וזה באמת ספק שכולה ומדאורייתא צריך להפריש, ולכן כיוון שזה דאורייתא הוא לא הציע את זה, אלא הציע תבואה של נוכרי, שזה באמת רק דרבנן, ועד כאן השלב הראשון בסעיף הזה, ראינו מה רבי טרפון הציע לרבי שמעון שזורי. עכשיו, השלב השני, שש שורות לפני סוף עמוד א', שואל רבי יימר, האם כשאולה אמר בשם רבי חנינה שהלכה כרבי שמעון שזורי בכל דבר, האם הוא התכוון גם לזה? ואומר רב פאפה, כן, ומוסיף רב אשי בשם ארזוטרה, פשיטה שכן, למה לא? מה, אתה רוצה להגיד כי זה לא משנה אלא ברייתא, אולי לא התכוון לברייתות? מה פתאום? הוא אמר באופן כללי, הוא לא אמר דווקא במשניות, וממילא גם בזה הלכה כרבי שמעון שזורי, ועד כאן הסעיף השני, בחלק הראשון של השיעור, סיימנו בזה עם רבי שמעון שזורי, הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השני, וכאן אנחנו חוזרים לנושא של ספר תורה. והפעם הנושא זה ספר תורה שהקלף שלו נקרא. מה עושים? ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, במקרה שזה קרע שהתחיל למעלה בשפה של הקלף והלך מלמעלה למטה עד שהוא הגיע אל בין האותיות, אז קודם כל אומר הראש שאם הקרע הזה קרה אות לשניים, אז ברור שזה פוסל, אי אפשר לתפור אות שנקרע באמצע. אבל אם הקרע לא קרה אות, אלא עבר בין האותיות, אז אפשר לתפור את זה וזה בסדר. אבל גם לזה יש גבול, אם הקרע עבר עד שתי שורות של כתב זה בסדר, אפשר לתקן, אבל אם זה הגיע לשלוש שורות, זה כבר מוגזם ולא מתקנים או כי זה גנאי או שמה זה יקרה, ועד כאן הסעיף הראשון, עד שתי שורות מתקנים, שלוש שורות כבר לא מתקנים. הסעיף השני זה שתי הערות על מה שהרגע אמרנו. א', מה שאמרנו עכשיו זה בקלף ישן, אבל בקלף חדש אפשר לתקן גם שלוש, והגמרה מהירה, ונסביר את זה לפי הרמב״ם, שחדש וישן זה לאו דווקא ממש חדש וישן, אלא האם עדיין ניכר שעשו עיבוד במי אפצים. זה איזשהו שלב בעיבוד של האור, האם זה עדיין ניכר, אם זה ניכר זה חדש, ואפשר לתקן גם אם זה הגיע לשלוש שורות, אם זה כבר לא ניכר אז זה נקרא ישן, ואפשר לתקן רק עד שתיים, זאת הערה אחת. הערה שנייה, את התיקון הזה לא עושים על ידי חוטים, אלא על ידי גידים, כמו שתופרים ספר תורה בגידים, ועד כאן הסעיף השני עם שתי הערות. הסעיף השלישי שואל רב יהודה בר אבא לגבי עוד שני מקרים שלא הזכרנו. מקרה אחד זה שהקרע באמת הגיע מלמעלה למטה, אבל לא איפה שהאותיות, אלא ברווח שבין העמודות. האם גם שם מחמירים שאפשר לתקן רק אם זה הגיע עד שתי שורות או שלוש שורות, או ששם אפשר יותר? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה אם זה לא קרע אנכי מלמעלה למטה, אלא קרע אופקי? כלומר, באמצע עמוד פתאום יש קרע משמאל לימין בין השורות, האם גם את זה אפשר לתקן או שלא? ובשתי השאלות האלו, הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי ספר תורה שנקרא. בסופו של דבר הגענו לקצת מעל אמצע עמוד ב', כאן הגמרא עוברת לענייני מזוזה, אז את זה נשמור למחר, ובינתיים נחזור על מה שראינו.
חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את האמירה של אולה בשם רבי חנינה, שהלכה כרבי שמעון שזורי באיזושהי הלכה מסוימת, ובעצם בכל הדברים, וחיפשנו מהי אותה הלכה מסוימת, וראינו שבע הצעות. הצעה הראשונה זה מה שראינו אתמול לגבי כשהוא פספס את שם השם בספר תורה, אז הוא תולה, אבל רק אם הכל למעלה לא חלק למטה, חלק למעלה. הצעה השנייה זה לגבי בן פקועה, שמצאו ולד חי בתוך הבמה, שרבי שמעון שזורי אומר שאפילו שהוא גדול והולך וחורש, בכל זאת הוא מותר כשהוא מת בלי שחיטה. הצעה השלישית זה שגם חולה מסוכן שמר כתבו גט לאשתי, גם שם מניחים שהוא התכוון גם לתת. הצעה רביעית זה שהוא הפריש תרומת מעשר מדמי, וזה חזר והתערבב בחולין, אז אמנם חזל גזרו על זה, אבל זה סוג של גזרה לגזרה, כי זה גם דמי וגם התערבב, אם דורית זה בטל, לכן הקלו שהוא יכול פשוט לשאול את המארץ האם הוא הפריש או לא. והצעה חמישית זה אם הוא זרה פול המצרי לשם זרע, שאז הולך לפי ההשרשה, ואי אפשר לדעת מה ישריש לפני או אחרי ראש השנה, לכן הוא פשוט ייקח את כל הזרעים וירבב אותם טוב, ויפריש מהם ויכוון מהחדש על החדש ומהישן על הישן. אלה חמש הצעות הראשונות. את הראשונה דחינו אתמול, את שאר הצעות הגמרא דוחה מסיבה די דומה, וזה שנכון, אולם בשם רבי יוחנן יגיד גם כאן שהלכה כרבי שמעון שזורי, אבל כיוון שיש אמוראים אחרים שכבר אמרו את זה, אז היה מצופה שיזכירו גם אותו, אז כנראה שלא לזה הוא התכוון, לכן עברנו להצעה השישית והשביעית שהן כן מתקבלות. הצעה השישית זה שהוא דיבר על משנה בכלים לגבי כלי עץ בגודל של 40 סאה שהוא לא מקבל תומה, שרבי שמעון שזורי אמר שכוללים בחישוב הזה גם את הרווח שבין הרגליים, אם הרגליים נמוכות מטפח. והצעה השביעית שבגזרה של חזל שמשקה שנטמע, אז הוא לא יורד בדרגה, אלא הוא נהיה תמיד בדרגת ראשון, אומר רבי שמעון שזורי, זה נכון דווקא ביין שקרש ולא בשאר המשקים שקרשו. אלה הצעות השישית והשביעית, והן מתקבלות, כלומר לזה אולה בשם רבי חנינה התכוון שיש איזושהי הלכה מסוימת של הלכה כרבי שמעון שזורי, ובעצם גם בכל שאר הלכות הלכה כרבי שמעון שזורי. אחר כך בסעיף השני של חלק הראשון ראינו ברייתא עם עוד הלכה של רבי שמעון שזורי לגבי כשהתערבב לו תבל עם חולין, שחזל גזרו שזה לא בטל, אבל אמר רבי טרפון, יש טריק, תביא עוד תבואה שגם היא חייבת רק מדרבנן, ותפריש ממנה על התערובת, ולאיזה תבואה נוספת הוא התכוון שהיא רק מדרבנן, אז גרסה אחת הוא התכוון לדמי, גרסה שנייה הוא התכוון לתבואה של נוכרי, ושאל רבי יאימה, האם גם בזה אולה בשם רבי חנין התכוון של אחר כרבי שמעון שזורי, ואמר רב פאפה ומר זוטרה, ברור שכן, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לספר תורה, לגבי ספר תורה שנקרא, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, כשהוא נקרא מלמעלה למטה והוא הגיע לאותיות, אז אם הוא עבר רק שתי שורות של אותיות ועבר בין אותיות לא קרא אותם עצמם, אפשר לתקן בתפירה. אם הוא הגיע כבר לשלוש שורות, אז לא מתקנים. סעיף שני, ראינו שתי הערות על זה. הערה אחת, אם מדובר בקלף חדש, אז גם בשלוש מתקנים. לגבי יותר, לא כתוב בגמרא, המפרשים מדברים על זה. והערה שנייה, את התיקון לא עושים בחוטים, אלא בגידים. זה היה סעיף שני. סעיף שלישי, רב יהודה בר אבא שאל על עוד שני מצבים, וזה אם הוא נקרא מלמעלה למטה אבל ברווח שבין העמודות, או אם זה לא קרע אנכי מלמעלה למטה, אלא אופקי בין השורות משמאל לימין, האם אפשר לתקן? ובזה נשארנו בתיקו, ומחר נעבור לדיני מזוזה. כל טוב בינתיים.